באוהל מועד חוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מעת בני ישראל. אומר רש"י, מה זה מערב עד בוקר? תן לה מידתה שתהיה דולקת מערב עד בוקר, זאת אומרת רק בלילה. המידות, מה זה מידה? זה כידוע שגורם השמן הוא דולק בהתאם לכמות. אמנם היה שם נס בבית המקדש שנר מערבי, למרות שנתאים לו את אותה מידה, הוא היה דולק עד הערב, מערב עד ערב נאמר. אבל כל הדרות אמרו לו המידות אותה מידה, כמו שהוא אומר כאן, במידת שידלוק בלילה, כן? היא דולקת מערב עד בוקר, ושיערו חכמים מהי הכמות, חצי לוג ללילי טבת, שזה לילות ארוכים, הארוכים ביותר בשנה, וכן לכל הלילות, אותו כמות לכל הלילות. ואם מוותר שמן, אין בכך כלום. זאת אומרת, אם בבוקר כבר עדיין נשאר שמן, אומר, אין בזה כלום. כמו שאמרנו, שהנר המערבי היה בו נס. זה היה נס שראו שאותה כמות שמספיקה ללילה, היא מספיקה גם לכל היום. זה היה נר מערבי. כן, להראות לכל באי עולם שהיא שכינה בישראל. מה הכוונה? שנכון, השמן זה דבר חומרי. הוא נמדד, הוא נמדד בזמן, ברם הזמן. אבל נר מערבי מראה שיש גם מישהו מעל הזמן. מי מעל הזמן? בנו של עולם. שהוא רוצה, אז אותה כמות יכולה לבאור לבאור יותר זמן, כמו, כן. כמו היום, היום. תארו לעצמכם שאתם ממלאים טנק דלק. טנק דלק. וכמה צריך להספיק טנק דלק? בערך. כמה? אין לכם רכב, לא נורא, גם לי, אני לא שם לב. נניח שם 200 קילומטר, 300 קילומטר, אולי יותר, משהו כזה, נניח. כשאתם נוסעים, מגיעים ל-4,000 קילומטר, ולא ממלאים את הדלק. 5,000 לא, סוף שנה, מתחילים בתחילת שנה ממלאים, מה הייתם אומרים באותו רגע? זה לא טבעי הדבר, זה טבעי הדבר. זה לא טבעי. ככה גם הנר מערבי. הוא היה דולק, הגורם הזמן כאילו לא מזיז לו כאן. יש משהו שהוא מעל הזמן.
אבל הכל לא היה מחבא אותו ואז מדליק שוב?
כן, בערב. אבל זה היה 24 שעות, אבל הכמות הייתה צריכה להספיק מחרת
בבוקר. 24 שעות בבוקר הוא לא היה מחבא אותו?
לא, היה עד הערב, הוא מדליק ממנו, היה מדליק.
מערב בבוקר.
זה היה נר המערבי, זה היה...
כן, נר המערבי, הוא לא מחבא אותו 24 שעות?
כן.
אה? הוא דולק כל 24 שעות?
כן, ואחר כך היה מדליק ממנו את הנרות האחרים.
בבוקר?
לא, בערב.
לא הבנתי.
היה דולק מערב עד ערב.
מערב עד ערב?
כן. מערב עד ערב היה דולק, כן. אבל הכמות כאן הייתה מתאימה לזמן. אבל היה גם בתוך זה, היה גם דבר ניסי. זה כמו שאומרים שהסנה הוא קל, כן, בוער ואינו הוא קל. מה זה בוער ואינו הוא קל? בדרך כלל אתה איזשהו בוער, מה קורה איתו? הוא קל, הוא... והנה הוא לא קל. אומרים, זה משל לעם ישראל. עם ישראל, עם הנצח. לא הוא קל. שורפים אותו, מה לא עושים לו, והנה הוא חי וקיים. יש גם ממד שנקרא נצח בתוך כל המציאות המשתנה והחומרית, הנמדדת הזאת, יש מציאות אלוקית. ברוך השם, אשרינו בטוב חלקנו. אנחנו במגילה, פרק ראשון, הנה משנה ד', כן, קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה, הוסיפו עוד חודש, מה נקרא אדר ב', קוראים אותה באדר השני גם כן, זאת אומרת, לא יוצאים מדי חובה בקריאת המגילה באדר הראשון, רק באדר השני. אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. אין בין, אומר כאן, לאחר ימי הפורים עברו התדי, בית דין את השנה והוסיפו לה עוד חודש. קוראים אותה באדר השני פעם שנייה, שאין יוצאים מדי חובה בקריאה באדר ראשון. ואין בין אדר ראשון לאדר השני, בגמרא מבואר, אין בין 14 ו-15 של אדר הראשון ל-14 ו-15 של אדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים, שהן מרגות באדר שני ולא בראשון. ואמרו הטעם בגמרא, מדוע נוהג דווקא בשני ולא בראשון? ושום סמיכת גאולת פורים לגאולת פסח. מודדים 30 יום מפורים עד פסח. כן, דורשים בהלכות פסח מיום שני של מגמר הפורים. אבל לעניין הספר, ההספד ותענית שווים מהם, שב-14 ו-15 שבאדר הראשון אסורים בהספד ותענית משהו, בכל זאת שיהיה איזה מין קצת יום טוב. לכן אסורים בהספד ותענית. אבל יציאת, לצאת ידי חובה בארבעת המצוות של, יש ארבע מצוות בפורים, קריאת המגילה, יש משלוח מתנות איש לרעהו, זה מתנות לאביונים, כן, שאומרים, וסעודת פורים, כן. אז הדברים האלה נוהגים באדר שני ולא באדר ראשון. ואם עשית באדר ראשון, לא יצאת ידי חובה, רק באדר שני.
קריאת התורה יש?
מה?
קריאת התורה
ועל הניסים. כן, לא, אבל המצוות, קריאת התורה זה כל...
לא, זכור.
זה שבת זכור.
לא, ביום פורים עצמו. פורים עצמו קוראים זכור. נכון?
כן, אבל זה מנני טועה, שבת זכור, אז יוצאים מידי חובת שבת זכור, שקוראים את ה... פרשת זכור, אז יוצאים מידי חובת מדאורייתא של זכור. זה העיקר. כן, רבותיי, אנחנו באומות ישראל, ישראל ואומות העולם. כן, בסעיף... סעיף דלת. סעיף דלת הוא סעיף ארוך, נימד אותו בהדרגה. בדף קוף נון גימל, כן? כל דעה כוזבת המערסת העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. אתן לכם דוגמה. היום יש הרבה אנשים שיש להם נטייה למיסטיקה, לרוחניות, מה שנקרא. יש כאלה. אז הם הולכים לקורסים בקבלה ובדברים כאלה. ולמה הם רוצים מה לעשות? להתעלות. אבל מה, הם לא מתקנים את המידות שלהם, לא את המעשים, ולא מקיים מצוות לפעמים, דברים כאלה. זה דוגמה, מה שהרב אומר כאן. אדם רוצה להתקרב לאלוקים, אבל הוא אומר, אני אחסוך לעצמי את תיקון המידות והמעשים. אני אעשה, איך אומרים, אני אלך בדרך... קיצור דרך. מה? עשה קיצור דרך אל אלוקים. אז אומר כאן הרב, כלל גדול, דבר כזה יביא משבר גדול. קודם כל, למי שעוסק בזה, אבל לא רק למי שעוסק בזה. יש כאלה שהם בעלי השפעה, אז הם יכולים גם לגרום לרבים אותו משברים, כמו שהיה שבתאי צבי ואחרים, שהם הולכים איך אומרים, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל לא יוצרים את הבסיס האמיתי, שהוא קודם כל לתקן את המעשים, לתקן את המידות, לקיים מצוות, זה היסוד. אתה בונה בית בלי יסוד, מה יקרה עם בית בלי יסוד בסוף?
ייפול.
ייפול, חלה. נקרא את זה עוד פעם. כל דעה כוזבת, המארסת את העולם, לא רק את האדם עצמו, אלא את העולם עצמו, את העולם, כן. נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות. זה כמו שאדם ייכנס לבית המקדש שהוא לא טהור. חייב קרת. כל מקום קדוש. לא, אתה רוצה להיכנס למקום בית המקדש, אתה צריך להיטהר לפני שאתה נכנס. אותו דבר גם כאן. הרצון להתעלות, להגיע למה שאומר לקודש קודשים, הוא מחייב. אבל אם אתה לא לוקח את זה בחשבון, אתה תהיה משבר גדול. שזה גורם לנפילה, ולא רק לנפילה, אלא להשתברות. עכשיו, זה הכותרת. עכשיו נותן דוגמאות. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוקות בחושים. דהיינו להרגיש, אלה אלוקיך ישראל, אלה אומרים בעגל, הם רוצים לראות אותו. זהו, להצביע. העגל, זה האלוהים. עבודה זרה רוצה, היא לא מבינה בדברים אבסטרקטיים, רוחניים, היא רוצה להרגיש את אלוקים, כן. עבודה זרה חפצה להתקרב לאלוקים בחושים, וירדה לשפלותה של עבודה זרה, כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. הרי לית מחשבה תפיסה בכלל. היא רצה לעלות כאילו כן תופסת אותו. ולא קנתה הכנות הדרושות, כמו שאמרנו, תיקון המידות, תיקון המעשים, שהן דרכי הדעה והרגשה, המכשר את האדם להיות מבקר בהיכל השם. וכיוון שהם לא התכוננו לדבר הזה, אז התדרדרו העבודה זרה למה שהתדרדרה. זה דבר אחד. עכשיו, הנטייה מקו המקורי, שהאלוקים מתגלה בעולם, אבל דרך מי הוא מתגלה בעולם? דרך עם ישראל. אז מי שנוטה, הוא אומר, אני רוצה להתקרב לאלוקים, בלי עם ישראל, בלי, כאילו עם ישראל לא קיים חס ושלום, גם זה מדרדר אותו למקומות מאוד מסוכנים. הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. כמו שאמר, יש שאלה לגבי המוסלמים, האם עבודה זרה או לא עבודה זרה. אז בדרך כלל פוסקים שהנוצרים כן עובדי עבודה זרה בגלל שהם מקשימים את האלוקות. אבל המוסלמים אומרים, טוב, מוסלמים לא. אבל הרב צבי יהודה תמיד היה מזכיר תשובה של הרדב"ז, זה היה אחד מחכמי ישראל לפני 400 שנה במצרים, שהוא אומר, גם המוסלמים הם עובדי עבודה זרה. למה? הוא אומר שהם עובדים את אלוקים בלי עם ישראל. יש להם את מוחמד, כן, שהוא כאילו חתם הנביאים, אחרון הנביאים, יש את הדימה שלהם. אז הוא אומר, מי שמאמין באלוקים, כשמזוז את עם ישראל הצידה, כמו שאומרים, לא דרך עם ישראל, אז זה מבחינת עבודה זרה. זה מה שהרב כאן אומר. הנטייה מכמה מקורים, מקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. במקום, אנחנו לא יכולים לתפוס את העניין האלוקי, אלא את מחשבה תפיסה בכלל, כמו שאמרנו. זה דבר בלתי נתפס. אבל אם האדם אומר, נכון שבלתי נתפס, אני רוצה לתפוס בכל זאת משהו. המחשבה הזאת, הרצון הזה, הוא כבר מביא אותך כן, בהכרה מוחלטת חיובית, אי אפשר לתפוס את האלוקים. כי מגדירים את האלוקות. אבל מה כן? דווקא בשלילה, כן. מה זה בשלילה? אם אתה שולל מאלוקות, אתה אומר, הוא לא מוגבל. לא בזמן, לא במקום, לא בזה. לא, אתה שולל אותו, אתה לא אומר, אלה אלוקיך. אתה אומר, הוא לא מוגבל, הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, כן? כן, או הוא לא מורכב. המורכבות זה כבר בעיה, אלא מופשט בצורה, אנחנו לא תופסים את הפשיטות שלו, כן? כן? או אין בו שינוי למשל. אנחנו חיים בעולם משתנה. אז זה נקרא שלילה. דרך השלילה אתה כן יכול להגיע לייחוד השם. אבל דרך ההגשמה, דרך זה אתה לא יכול, ההגשמה, המחשה, נאמר, זה אתה לא יכול. רק גילוי האלוקות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו השלום, למד לו, לימד לו, כי לא יראיני האדם וחי, ככה נאמר משה רבינו, ולא תוכל לראות את פניי. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים, שידע את חלק הידיעה, אבל לא פחות מזה ויותר מזה את אי אפשרותה במלואה. זאת אומרת, אתה יכול לדעת גילוי אלוקות, זה כן. התורה זה גילוי אלוקות, הבריאה זה גילוי אלוקות. כל מה שקיים בעולם זה גילוי אלוקות. אבל את המהות האלוקית לא. כשאתה יודע להמבדיל בין גילוי ובין מהות, זה כן, זה אפשר. אבל אם אתה מתחיל לצד המהותי האלה, הצד העצמותי של האלוקות, אז כאן אתה מסתבך. שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה. על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את תרבות היותר נשגבה. כמו התורה, שהיא בעצם גילוי רצון השם, ועל ידי הדבקות ברצון השם, אתה באיזה מידה יכול להתקרב להכרת מציאות השם. זה כל זה הכנה לנצרות ולאסלאם, נלמד לפעם הבאה.